בוקר טוב, שומעים אותי מאחורה? יופי. אז אני רוצה לתת הבוקר, להמשיך לתת הנחיות לתרגול. וכמו שאתם זוכרים, הנחיות שאנחנו נותנים, אנחנו מיום ליום מרחיבים את ההנחיות לכלול עוד ועוד היבטים של ההתנסות שלנו מרגע לרגע בתשומת לב. אנחנו עושים את זה בכוונה, בצורה מדורגת ובאיזשהו סדר מסוים, שהוא תמיד נבנה על סמך מה שהתחלנו. זאת אומרת שהתשומת לב לתחושות הגוף נשאר הבסיס של התרגול שלנו. והנשימה, אז אנחנו בכל מדיטציה מתאגנים עם הנשימה, כפי שתרגלתם עד עכשיו, זה נשאר הבסיס, וההנחיות שקיבלתם אתמול לגבי תשומת לב לסוגי הטון התחושתי, הנעים, הלא נעים, הניטרלי, התגובות אליהן, האפשרות להשהות את התגובות, האפשרות לחקור ולזהות איזה סוג של תחושות נמצא שם כאשר התחושות הן לא נעימות, כאשר סוגים שאנחנו קוראים להם כאב. אז כל זה, אנחנו ממשיכים לתרגל את זה וזה משמש אותנו. היום אני רוצה לתת הנחיות להלכי רוח. שמופיעים בתודעה שלנו, וזה לא שהם מתחילים להופיע היום, הם מתחילים להופיע כל פעם שאנחנו מתעוררים בבוקר, מאז ומתמיד אפשר להגיד. והלכי הרוח האלה, יש להם השפעה מאוד חשובה על היכולת שלנו להיות במדיטציה. ומאוד חשוב שאנחנו נפתח רגישות ויכולת לזהות ולהיות עם הלכי הרוח, כי כאמור במידה רבה הם משפיעים על איך אנחנו מרגישים וגם איך אנחנו מתרגלים. אז הלכי הרוח, ישנם עשרות של הלכי רוח שונים שמבקרים אותנו. ובמסורת התרגולית נהוג להתייחס לחמישה מקבצים, חמש קבוצות של הלכי רוח, כי יש להם, משתי סיבות אני חושב, כי יש להן פוטנציאל גדול למקש, להפריע, להקשות על התרגול שלנו, אז חשוב שנדע אותם. ברכה לי הסיבה השנייה למה חשוב שנדע את החמש האלה. אז הם יכולים להקשות לנו מאוד על התרגול, וחשוב שנכיר אותם וחשוב שנדע אותם, וחשוב שנתייחס אליהם בצורה שתומכת בתרגול שלנו. ובעצם בהמשך למה לשיחה אתמול, אפשר, התודעה הרגילה תרצה להיפטר עד כמה שאפשר מהלכי הרוח הלא נעימים האלה, תכף אני אפרט אותם, כי באיזשהו מקום הם מקשים עלינו, אבל אני חושב שגישה יותר מושכלת ויותר נבונה לתרגול תהיה להפוך אותם לקרקע, לדשן לתרגול שלנו, שדרכו, דרך ההסתכלות שלנו והקשר שלנו אל אותם אורחים, התרגול שלנו יעמיק. זאת אומרת, לא לגרש אותם, כמו שאנחנו רוצים לעשות כשיש כאב, אלא איך להפוך אותם למרכז תשומת הלב ולהעמיק דרכם את התרגול. אז מה הם חמשת הקבוצות האלה? ואני, תנסו לזכור, אבל אנחנו גם נשים רשימה על הלוח, זה לא מאוד זה לא מאוד מסובך. יש שם, אתם מכירים את כולם, יש שם שני צמדים ועוד איזה בודד אחד, השתוקקות, והשתוקקות אנחנו מדברים עליה הרבה, והשתוקקות מופיעה כאשר אנחנו באים במגע דרך אחד או יותר מהחושים שלנו עם טון תחושתי נעים, אנחנו רואים מראה שהוא נעים, מרגישים תחושה שהיא נעימה, מריחים ריח שהוא נעים, שומעים צליל שהוא נעים, חושבים מחשבה שהיא נעימה, מפנטזים על איזשהו זיכרון, על איזשהו אובייקט שהוא נעים לחשוב עליו, נעים לפנטז עליו, אז בעקבות הנעים צפויה להופיע השתוקקות. אז זה הראשון, השני זה הדחייה, הסלידה, ההתנגדות, כל התגובות האוטומטיות אל הלא נעים, כאשר מופיע גירוי לא נעים, אז השתוקקות ודחייה זה הצמד הראשון. הצמד השני זה אי שקט, קורה שהגוף או התודעה או הגוף והתודעה נכנסים לאי שקט, יש איזשהו משהו שמכניס אותנו לאיזושהי חוויה של אי שקט, וזה יכול להיות מאוד גופני, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לרוץ ולקפוץ ולזוז, ויש לנו קוצים בישבן, ולפעמים זה דאגה, וכשזה נהיה מאוד חזק, זה יכול להיות גם סוג של חרדה כזאת, אז הגוף והתודעה לא שקטים, ונראה שיש יותר מדי אנרגיה מכפי שאנחנו יכולים להכיל. יש יותר מדי אנרגיה, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. אז זה האורח השלישי. אפשר לקרוא לזה אי שקט, אפשר לקרוא לזה עודף אנרגיה. הצד השני שלו, בן הזוג שלו, זה דווקא מחסור באנרגיה, כאשר אנחנו מרגישים שהאנרגיה אוזלת מאיתנו, ואנחנו מתעייפים, והתודעה מתעפצת, ואנחנו או שוקעים או צפים, ואיזה סוג של התנתקות, ולפעמים מגיע לכדי הרדמות, ותודעה שככה נעלמת לה. אז חוסר אנרגיה, אורח. אז הזוג השני, אי שקט, חוסר אנרגיה. והחמישי האחרון, ספק, וזה קורה הרבה, וזה אורח מכובד שמופיע. אז אני אדבר גם מה משותף לכל האורחים האלה מבחינת העבודה, מה משותף מבחינת איזה הנחיות שהן פחות או יותר שאפשר ליישם אותם לכל סוג של הלך רוח כזה שמופיע לכולם, ואחרי זה אני אתייחס ספציפית להלכי רוח שכדאי לתת להם תשומת לב נוספת, וישנם כמה טיפים ספציפיים לאותו הלך רוח. עכשיו, למה חמשת האורחים האלה, אני קורא להם אורחים, רק המילה אורחים זה כבר, זאת כבר הנחיה תרגולית. כי באופן חמשת המכשולים האלה, הלכי הרוח, יש להם נטייה לגרום לנו להפסיק לתרגל. קורה משהו שמושך מאוד את תשומת הלב, מעסיק אותנו מאוד, והם כולם, כל אחד בדרכו, מוציא אותנו מהתרגול. כשאנחנו משתוקקים למשהו, ההשתוקקות כל כך חזקה, מה אני אשים לנשימה? כרגע העתיד של החיים שלי, אני הולך להתחתן, אני הולך להתאהב בבן אדם הזה, הולך לקרות לי משהו כזה. ההשתוקקות יש לה כוח כל כך חזק שהיא גורמת לנו להעדיף את מה שיקרה בעתיד, והשתוקקות תמיד מכוונת כלפי הסיפוק של האובייקט שהוא לא כרגע, התודעה מפנטזת, אני אשיג אותו, אני אכבוש אותו, אני יוכל, זה יהיה בבעלותי, אני יוכל ליהנות ממנו. אז הטבע של ההשתוקקות זה גורם לנו להעדיף רגעים עתידיים שמפונטזים כטובים יותר, כנעימים יותר מהרגע הנוכחי, ואז אנחנו שומטים תשומת לב לרגע הנוכחי ועסוקים איך אני הולך להגשים וליישם ולהצליח לממש את הפנטזיה שלי לגבי העתיד. עכשיו חשוב להגיד לגבי כל האורחים, כולם 100% אנושיים וכולם 100% בסדר. אין טעות ואין שגיאה, זה לא שמשהו לא בסדר, ואנחנו לא מגנים שום חוויה מדיטטיבית ולא מדיטטיבית, ואין שום כוונה לגרום לחשוב שהאורחים זה משהו לא בסדר, שאסור שיהיו. העניין, וזה בעיניי מה שהופך את התרגול למאוד מעניין, איך אנחנו משמרים את החופש שלנו בנוכחות עם כל חוויה, בלי מה שמתארח בתודעה שלנו מנהל אותנו. איך אנחנו, יש לנו חופש בחירה, חופש התנהגות, אנחנו לא כבולים בהלכי הרוח השונים שמבקרים אותנו. אז אין כוונה לגנות השתוקקות, אין כוונה לגנות דחייה, אין כוונה לגנות ספק, לגנות עייפות. השאלה איך אנחנו מתייחסים אליהם בצורה שלא יפגעו בנו, ובצורה שאנחנו נהיה חופשיים בתוכם, ולא הם ינהלו אותנו. ולכן השפה של אורחים זאת שפה להתייחס להלך הרוח כאל אורח, זאת שפה מיומנת, כי אז אנחנו אומרים, זה לא בעיה שאני צריך להיפטר ממנה, זה משהו שאני מוזמן לארח אותו. מישהו בא להתארח בביתי, זה הדימוי פה, זה המשל, איך אני מארח? איך אני נהיה מארח טוב כשבאים לארח אותי? ואפילו אורחים שלא מוזמנים, האם אני תורק בפנים את הדלת, האם אני רב איתה, אומר, הלאה, לא, הנה, זה המלון, קחו לכם חדר, תרגישו בבית, אפשר להציע לכם משהו לשתות. אז יש משהו מאוד בעיניי מועיל ומיטיב בלהתייחס להלכי רוח השונים שיש לנו, גם ואולי בעיקר אלה שמאוד מאתגרים אותנו, כאורחים שמבקרים אותנו. ומה שיפה באורחים, זה שהם, וזה מה שהופך אורח לאורח שהוא לא דייר קבע. הוא בא, הוא מבקר, ומתי שהוא הולך. אז איך אנחנו מתייחסים לאורח כך שהוא יוכל לבוא, והוא יוכל גם ללכת. אנחנו לא מנהלים איתו מלחמה. אז אני אומר שכל אורח, כל הלך רוח שנכנס לרשימה הזאת, יש לו, הטבע שלו, או הטבע של התגובה שלנו אליו, הוא להיות מוסך ממנו, הוא מסיח את דעתנו, והוא גורם לנו לחשוב או להתנהג כאילו שיש משהו יותר חשוב ממה שקורה עכשיו. אז התשוקה גורמת לנו להאמין שהעתיד שאליו אנחנו חשוב יותר. הדחייה אומרת לנו, אני לא יכול להיות בשקט עד שאני לא דוחה ומסלק ומסיר את התחושות הלא נעימות או החוויה הלא נעימה שאני חווה, וגם אז אנחנו יוצאים לאיזשהו סוג של מאבק ומלחמה, כי יותר חשוב לסלק כרגע, ורק אחרי שאני אוכל לסלק, זה האוטומט שלנו, רק אחרי שאני אוכל לסלק, אז אני אוכל לשים לב. קודם כל אני אעסוק בלסלק. אז זה האוטומט, זה הזרם שלנו. כאשר יש אי שקט, אנחנו מרגישים נורא קשה לתרגל. אני לא יכול, יש כל כך הרבה אנרגיה בגוף, אני לא יכול להיות עם זה. קודם כל אני ילך, יצא לטיול, יוציא את האנרגיה, קודם כל אני אפסיק את הדאגה, ואז אני אחזור, אז אני אוכל להיות בשקט. אז יש לנו הרגשה שקודם כל יש משהו יותר דחוף לסלק את האורח או להגשים את הפנטזיה, אם זה נעים, ורק אחרי זה אפשר לתרגל. זה מוציא אותנו מהכאן ועכשיו. וכמובן שעייפות וחוסר אנרגיה וציפה ונמנום מקשה עלינו לתרגל, כי אין לנו את האנרגיה. אנחנו, התודעה מתנתקת ממקורות האנרגיה שלה, והיא לא יכולה לשים לב, ואפילו לא לעובדה שהיא עייפה. אז קשה מאוד לתרגל. וספק, כמובן, אתם מכירים את הספק, נדבר עליו אחר כך. הספק אומר לנו, משהו פה לא בסדר ומשהו פה לא טוב בשבילך. בוא ניקח צעד אחורה ונחשוב אם זה טוב לנו לתרגל, לא טוב לנו לתרגל. אז גם הספק מוציא אותנו מתרגול ואומר לנו, בוא נחשוב על זה. אז באופן הזה כל חמשת הקבוצות האלו מקשות על התרגול, ולכן הן נקראות במסורת, בטקסטים, הן נקראים מכשולים לתרגול, ניברנה, מי שמתעניין במילה הפלית. והשאלה היא, והאתגר הוא, איך להפוך את המכשולים לחומר גלם לתרגול יותר טוב. וזה משהו שאפשר לעשות. איך אנחנו הופכים את ה... אני ממש משתמש בביטוי שקיים באחד הטקסטים, המכשולים יכולים להפוך לדשן להערה שלנו. אם אנחנו יודעים להתייחס אליהם בצורה נבונה, הם הופכים את ההערה שלנו יותר אפשרית. ועכשיו, קחו רגע פסק זמן מאיך אני פוגש את אלה בתרגול, ותשימו לב שאותם הלכי רוח גם מאוד מאוד מקשים אלינו בחיים. גם בחיים אנחנו מאוד מאוד מוסתים ומושפעים ומובלים על ידי התשוקות ועל ידי הדחיות ועל ידי הכעסים והסלידות ומה שאיחסה בשבילנו, כמה זה מפעיל אותנו וכמה אי שקט מפעיל אותנו וכמה ספק נוכח בחיים שלנו, ולא, אנחנו לא יכולים להחליט כך או אחרת, אנחנו יושבים על הגדר ולא יודעים, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. אז המכשולים האלה גם מאוד מאוד ממקשים את החיים שלנו וגורמים לנו להיות פחות חופשיים. וככל שאנחנו יודעים להיות בכאן ועכשיו בצורה יותר נבונה, שפויה, פחות מופעלים על ידי אותם הלכי רוח, החיים שלנו יותר חופשיים. אז אנחנו פה, אנחנו מתרגלים את זה, אחרי זה כשנדע לעשות את זה פה, ככל שנדע לעשות את זה פה, נוכל גם ליישם את זה מחוץ לכאן, בחיים עצמם. אז איך אנחנו, איך מתייחסים לאורחים כאשר הם מופיעים, ואני אגיד כרגע מה משותף. הדבר הראשון זה לזהות שכרגע נוכח אורח. זה כל כך חשוב, זה כל כך פשוט, אבל כל כך חשוב, כי כמה פעמים קורה שאנחנו נמצאים באיזשהו מאבק ובאיזשהו קושי, פתאום אנחנו שמים לב, רגע, בעצם התודעה כרגע משתוקקת. בעצם כרגע יש אי שקט בתודעה. ככל שנדע מהר יותר לזהות מה קורה כרגע, מי נתארח כרגע בגוף ובתודעה, ולתת לתופעה הזאת, להלך רוח הזאת, שם, לשיים את זה, יהיה לנו יותר ברור מי האורח. כי כשאנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו קצת מבולבלים. כשאנחנו יודעים, יש כרגע כעס, יש כרגע אי שקט, זה כרגע ספק, אני מארח ספק. נהיה לנו יותר פשוט, אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק, אז לזהות, לתת לזה שם. ההנחיה השנייה, לראות איך ואיפה אני מרגיש את זה בגוף. איפה ההשתוקקות מורגשת בגוף. איך זה להביא את זה לרמה הגופנית, איפה זה מרגיש בגוף. ואז יש לנו משהו, אנחנו לא עסוקים ברעיונות, אנחנו עסוקים בחוויה הגופנית של ההשתוקקות, בחוויה הגופנית של הסלידה, כאשר מופיע באיחסה, מופיע בסלידה, איך זה מרגיש בגוף? הגוף מתרחב או הגוף מתכווץ? תשימו לב שרוב הזמן שיש סלידה, משהו בתוכנו מתכווץ. זה מגעיל אותנו, זה דוחה אותנו, זה מכעיס אותנו. אז איפה זה מרגיש בגוף? ההנחיה הנוספת זה לארח היטב את האורח. זאת אומרת, להסיר את ההתנגדות שלנו לזה שיש אורח, בעיקר לגבי אי שקט, בעיקר לגבי סלידה ודחייה, גם אולי נכון במידה חלקית לגבי שאר האורחים, אבל בעיקר לאלה שמורגשים לא טוב, להסכים לארח, לראות איזה חדרים הוא כבר תפס בגוף. אוקיי? יכול להיות שהוא נמצא רק פה, האי שקט נמצא רק פה, אבל אם אני אשים לב, יכול להיות שהוא כבר, אני מרגיש אותו בכל הגוף. האי שקט, הדאגה, יכול להיות שהזרמים כבר מופיעים ברגליים, יש איזה ויברציה, יש איזה קוצים כזה. אז איפה זה נמצא בכל הגוף, באיזה חדרים זה מתארח בגוף ובתודעה, ומה היחס שלי אליו? מה היחס שלי אליו? כי היחס, כמו שאתם זוכרים, הוא מאוד מאוד משפיע על החוויה המצטברת. ולדאוג שהיחס יהיה יחס שנפתח, מסכים לארח, מסכים לחוש את הדבר הזה, וזה אתגר. כי כשמופיע בנו אי שקט, למשל, אני יכול לדבר, אולי לקחת את ה-case study של אי שקט, כי הוא מופיע בהרבה מהאורחים. גם כשאנחנו משתוקקים למשהו, תשימו לב שמתחיל איזשהו אי שקט. בהתחלה הוא מאוד נעים, וואו, הולך להיות לי טוב, הולך להיות, אני עוד מעט ארוחת צהריים, יהיה את התחינה שאני אוהב, יהיה את הממרח. זה נעים כזה, ויש איזושהי התרגשות קלה. ככל שזה נראה שזה האובייקט חומק ממני, אני לא אצליח להשיג את הדבר הזה, לוקחים ממני את זה, היא לא רוצה אותי, היא לא מסכימה לי. האי שקט הזה הופך להיות לבלתי נסבל, הוא הופך להיות, ואז עיקר הרצון שלנו, ומי שמכיר את ההשתוקקות לממכרים כמו קפה, סיגריות, אני לא יודע למה אתם מכורים או איזה סוג של חולשה. כן, אני יכול להגביר?
איך עושים?
אוקיי, יותר טוב? כן, מאחורה, שומעים? אוקיי, תראה לי איפה עשית את זה. אוקיי. אז ככל שמושא ההשתוקקות נראה בלתי מושג, או משהו מונע מאיתנו, הרטט הנעים הגופני הופך לגס יותר והופך ללא נעים. אז זה הופך לאי שקט, ומכירים את זה כשאת רוצים את הסיגריה או את הקפה או את הסקס או הדבר שאנחנו משתוקקים אליו, ובשלב מסוים זה כבר כל כך חזק שלנו שהרצון לממש את התשוקה בעצם הוא לא כל כך להנאה שבתשוקה, אלא להפסיק את האי שקט שאני חווה. כל כך קשה לי עם האי שקט הזה, הסיגריה, הקפה, הסקס, מה שזה לא יהיה. תנו לי כבר את הסיגריה כדי שאני אוכל לנוח מהאי שקט הזה. אז ההנחיה פה היא לשים לב איפה זה מרגיש בגוף. כשיש אי שקט, אז אי שקט נוכח בהשתוקקות, האי שקט נוכח בדחייה, כשמשהו, אני לא רוצה משהו, כשאני כועס וזה, והאי שקט הוא הלך רוח בפני עצמו. אז האם אני מוכן להסיר את תשומת הלב מהאובייקט, הנעים או לא נעים, תשומת הלב אחוזה באובייקט, הנעים או הלא נעים, אם יש מה השתוקקות או דחייה, האם אני יכול להסיר את תשומת הלב מהאובייקט, ולהפנות את מירב תשומת הלב לחוויה המיידית הברורה של אי שקט כתחושות גופניות. איפה זה רוטט? איפה זה מהדהד? איפה זה מטלטל? איזה זרמים, איזה אנרגיה עוברת בגוף, ותשימו לב שאי שקט מאוד מאתגר אותנו כי זה חזק, כי זה לא נעים. ומה שבעיקר לא נעים בזה, זה ההתנגדות שלנו להרגיש את זה. וככל שנדע להסיר את ההתנגדות שלנו להרגיש את זה, אני זוכר שממש עלה לי החוויה באחד הריטריטים הראשונים, בעקבות ממש הנחיות כאלה המורים נתנו, הרגשתי כמו קבל של חברת חשמל שעוברת בו 10,000 מגטון בשנייה. רוטט כולי ככה. לא הייתי אף פעם בחברת חשמל, אני לא יודע מה זה 10,000 מגטון, אבל הרגשתי כמו כולי ככה, מאיזשהו אי שקט שהיה. ובפעם הראשונה בחיים שלי אמרתי, בוא נזרום עם זה, בוא נהיה לגמרי האי שקט. הסרה לגמרי של ההתנגדות, וככל שאנחנו מסירים לגמרי את ההתנגדות, זה הופך להיות 100% חוויה, אבל כבר 0% בעיה. פשוט הגוף מקבל כרגע מסאז' אינטנסיבי מהיקום. היקום עושה מסאז' בתוך הגוף. אוהד, רוטט, דקירות, תאילנדים עושים לך, 10 תאילנדים עושים לך מסאז'. אנשים משלמים על זה הרבה כסף. ופה אנחנו מקבלים את זה בחינם. יש אי שקט, אם לא נתנגד לזה, זה פשוט יהיה, היקום ממסאז' אותנו. זה נורא מפחיד עד שאנחנו מסכימים לעשות את זה. כשאנחנו מסכימים לעשות את זה, זה נחווה אחרת לגמרי. אז אני, זה לא תמיד יהיה נעים, לא תמיד יהיה כל כך אקסטטי, זה יכול להיות, אבל קורה משהו פלאי שאנחנו לומדים לא לפחד מהחוויה ולהתמסר אליה. להסיר את ההתנגדות שלנו. ובמידה רבה, מה שהתרגול מלמד אותנו זה להסיר, לשמוט את ההתנגדות שלנו לחוויה כפי שהיא, להישאר שמה בעיניים פקוחות, בעיניים ערות, לראות נעים, לא נעים, מאוד נעים, מאוד לא נעים, מאוד מפחיד, לפעמים זה מפחיד. אז אנחנו חווים פחד. תשמעו בהמשך שיחה על גם איך להיות עם פחד, וזה אותו דבר. אז כשאנחנו מסירים את ההתנגדות שלנו מלחוות, ואנחנו מסירים גם את ה... וזה מתחבר להנחיות ששמעתם אתמול, את הנטייה שלנו להגיב, לעשות עם זה משהו, לקום, ללכת, לסגור, לפתוח, פה לא. רוב הזמן זאת לא תהיה הנחיה, אלא פשוט לאפשר לחוויה להיות. ולזכור, וההנחיה הנוספת זה לזכור שזה בא והולך, ולא להזדהות עם זה. לא להפוך את מה שבא והולך לאני ושלי. אי שקט בא ואי שקט הולך, ואנחנו כאן. זה כנראה לא אני. זה התארח אצלי, אבל זה הלך. אז אני הלכתי? לא. אז זה לא הייתי אני מלכתחילה. זה היה תנאים ונסיבות שחגגו בגוף שלי ובתודעה שלי. הנטייה שלנו זה כל מה שנמצא בגוף ובתודעה, לשים על זה את התווית, זה אני או זה שלי. וזה הופך את ההזדהות למאתגרת יותר. קשה לנו להתייחס נכוחה למשהו כשאנחנו בטוחים שזה אנחנו ושלנו. אתם זוכרים את השיחה של אתמול. אז פחות או יותר זה האופן לנהוג עם האורחים האלה, לזהות, לאפשר, לגלות את היחס שלנו לזה, להתרווח בתוך זה, ולא למהר להזדהות. ספציפית לשני הלכי רוח, יש הנחיות קצת שונות או נוספות, ואני רוצה לדבר על עייפות. כשהעייפות מאוד חזקה, כבר אין מי שישים לב. אנחנו נרדמים. אז כמה מילים על עייפות. ככל שאנחנו מזהים יותר מוקדם את העייפות, ככה יותר אפשרי לנו להפוך את העייפות לאובייקט תשומת הלב, ולשים לב שהנה האנרגיה, אני מתנתק ממצבר האנרגיה, ואני פחות ופחות יכול לשים לב. אז ככל שאני מזהה את זה מוקדם, אני יכול להתעורר ולפתח משנה ערנות, כי הנה אני הולך להירדם. אז אם אתם רואים, והקושי בזה שעייפות לסוגיה, עייפות, חוסר אנרגיה, ציפה, יש בזה משהו נעים. כי הנה אני פחות חושב ופחות כואב לי, התודעה מתנתקת, איזה יופי, הריטריט יעבור יותר מהר. אז אנחנו משתפים איזה פעולה הרבה פעמים. ואם אפשר, ואם אתם רוצים לא רק לבלות את השבוע הזה בשינה, אלא גם קצת לשים לב, אז תשימו לב שה... הרדמות או העייפות מתחילה, ותנסו ממש להיות איפה זה מרגיש, ואיך אני יכול להזרים יותר אנרגיה, ככה להזדקף, להתעורר טיפה, להיות יותר ערני מול החוויה של הדעיכה, של הזליגה של האנרגיה, להסתקרן בעייפות, לשים לב לעייפות, יכול להכניס אנרגיה. בואו נראה איך זה בדיוק מרגיש, איפה בדיוק אני מרגיש את העייפות, להסתקרן, איך זה? כבר נרדמתי 3-4 פעמים בישיבה אותי, בוא עכשיו נשים לב ונסתקרן בזה. לפעמים אנחנו נזהה שהייתה עייפות רק אחרי שהתעוררנו. לא שמנו לב בכלל שהיינו עייפים. רק התעוררנו, ישנו, התאפצנו, ואני שם לב. ואז מה שאפשר לעשות, אם זה כרוני, אם זה חוזר כמה וכמה פעמים, לשים לב מה הזיכרון האחרון שלי לפני שנרדמתי. מה אני זוכר? אולי אני זוכר שהמציאות נראתה פתאום כלילה יותר, הבעיות נראו, ואז הדברים האחרונים שאני זוכר לפני שנרדמתי, יהפכו לי לרמזורים, לסימני אזהרה בפעם הבאה שהעייפות תבוא. אז אני התעוררתי, לא שמתי לב שהתעייפתי, אבל מה אני זוכר? ולהפוך את הזיכרונות האלה כסוג של פעם הבאה שזה יקרה, אני יודע שזה הולך להירדמות, אז איך אני יכול להעיר את עצמי לפני ש... או להתעורר או להתעניין לפני שזה מאוחר מדי? לפעמים כל אלה יהיו טובים, אבל לא יעזרו. לפעמים עייפות פשוט תכריע אותנו שוב ושוב. חשוב לי להגיד, אנחנו לא מגנים את העייפות. אנחנו לא מגנים שום אורח. זה לא אומר שום דבר עלינו. זה שאני חווה הרבה עייפות, זה פשוט התנאים והנסיבות הם כאלה. יש אנשים שתהליך ההתעוררות שלהם, תהליך המדיטציה שלהם, לובה בהמון עייפות, ומספרים על זה שזה היה הקונדישן העיקרי, והם תרגלו איתו וחצו איתו והתעוררו לגמרי. אז עייפות, שום מכשול לא יכול להכשיל את היכולת שלנו להתעורר. אז אנא, אל תחשבו, אם אני כל הזמן נרדם, אני לא אליג'בל להתעוררות. ממש לא. זה כרגע הקונדישן שאני מתעסק איתו. אז כשזה נהיה מאוד כרוני, אפשר לפקוח עיניים, אפשר לתת קצת ככה להזרים אנרגיה בפנים, להזדקף אם אנחנו נשענים לזוז טיפה קדימה, ואם שום אחד מאלה לא עובד, אז אפשר ומומלץ לעמוד, לקום ולתרגל בעמידה במשך כמה אני אקרב את זה לפה, בסדר? לעמוד כל עוד אני מרגיש מאוד עייף. קצת קשה להירדם בעמידה, למרות שאפשר, יש אנשים שנרדמים גם בעמידה. לתרגל בעמידה, וכשאתם מרגישים שיש חזרה אנרגיה, אז לשבת, וזה ממש בסדר לשבת ולעמוד, לשבת ועמוד. זה רק אומר שאנחנו מאוד נחושים להתעורר. אז אל תראו את העמידה כסימן למשהו אחר מאשר רצון ונחישות. להיות ערים וחופשיים. אז תעמדו בכיף. לגבי ספק, ספק הוא מאוד פוטנטי, כי הוא מופיע בחזות ובתלבושת מאוד אינטליגנטית. זה נראה כמו התבונה הטהורה בתוכנו מזהירה אותנו מפני דברים שמסוכנים לנו. ואיך לא להקשיב לתבונה התורה? זה באמת מופיע כחלק הכי חכם בתוכנו שמדבר, ומאוד יכול להיות שכן. אנחנו לא מגנים את הספק. השאלה היא לא אם מופיע הספק או לא מופיע, אם הוא נכון או לא נכון, זאת לא השאלה המעניינת. מה שמעניין זה האם הספק מוביל אותי להתנסות, או האם הוא מושך אותי אחורה לחשיבה ככה די חסרת תוחלת, כי אני לא אפתור אף פעם את הספק בחשיבה. אז ספק מופיע. האם אני מתרגל נכון? האם התרגול הזה נכון לי? האם הוא מזיק לי? האם טוב לי לתרגל בישיבה? אולי עדיף לי בהליכה? אולי עדיף לי לתרגל בהודו ולא בישראל, אולי עדיף לי עם מורים ערים ולא עם סתם חבר'ה שבאו מתל אביב. ויש כל מיני ספקות עולים, וזה ממש בסדר. אז איך אנחנו נוהגים עם הספק כך שהוא יקדם אותנו? הוא לא מקדם אותנו כאשר הוא לוקח אותנו ואומר, בוא נחשוב על התרגול, בוא לא נתרגל, בוא נחשוב על התרגול, אולי, אם אני אחשוב מספיק, אולי תהיה לי תשובה. מזה, אנחנו, מי מכיר את הספק בתרגול, יודע שהספק מופיע לו גם מחוץ לתרגול. גם החיים שלנו מלווים בספק, אני אעשה ככה או אני אעשה ככה. ופה ההמלצה היא לגרום או להשתמש בספק שיוביל אותנו לתרגל, ודרך התרגול נדע אם זה נכון לנו או לא. לא דרך ההרהור, לא דרך החשיבה. אז אם התרגול מוביל אותי לספק, אני לא יודע אם זה טוב לי או לא, ובאמת, אני לא יודע אם זה, אני יודע שעד עכשיו התרגול היה טוב לי, אם התרגול עכשיו והלאה יהיה טוב לי, גם אני לא יודע, כי עוד לא תרגלתי. אני יודע, מה שתרגלתי זה גביעות מתות על הארון, חלק מהן יפות, חלק לא יפות, אבל לא רלוונטי לכרגע. אם אני אתרגל עכשיו, אני יודע אם זה טוב לי או לא טוב לי. אז התרגול שמוביל אותנו לשאול שאלה ולהתנסות בה בתרגול, זה תרגול טוב. זה שימוש טוב בספק. אבל לחשוב עליו לא כל כך עוזר לי, כי הוא מונע ממני להתנסות. וההתנסות היא זאת שמלמדת, לא החשיבה, פחות החשיבה על ההתנסות. דבר נוסף שכדאי לדעת לגבי הספק, זה לשאול את עצמנו, כאשר אנחנו חווים ספקות, מה יש שם מתחת לספק? מה נמצא, איזה רגש נמצא מתחת לספק שמפעיל אותי כל כך? בדרך כלל, כאשר החשיבה נהיית אינטנסיבית ורפיטיטיבית, יש מתחת, וזאת הזמנה, לשים לב, רגש שקשה לי להרגיש. אז איזה רגש נמצא שמה שבגללו התודעה שלי מלאה בספק? בדרך כלל, מה שאני פוגש זה פחד. פחד לטעות, פחד להתנסות, פחד להיכשל, פחד לצאת פרייר, וזה מפחיד להיכשל, לטעות, אז אני מעדיף לחשוב על זה כדי שאני לא יתאה. אבל אם אני בקשר עם הפחד, אז הפחד הופך להיות מוקד תשומת הלב. איך אני מרגיש את הפחד הזה? עד כמה הוא מהדהד, וכשאני בקשר עם הפחד, אז אני בקשר עם תחושות גופניות, ואני בקשר ישיר, ואני לא כל כך צריך להיות עם הספק. וכשאני עושה מקום לפחד, ואני מסכים לפחד, מסכים להרגיש את הפחד, יכול להיות שיקרה משהו מפתיע לספק, יכול להיות שהוא יהפוך להתלהבות, יכול להיות שזה בדיוק החיבור שהייתי צריך. שנים אני פוחד להרגיש את הפחד, והנה יש לי פה אפשרות להרגיש את הפחד, זה אולי המתנה הגדולה שקיבלתי. אז לראות מה יש מתחת שכל כך מקשה עלינו וגורם לנו להיות בספק. בוא נשב כמה דקות. ההנחיות האלו, כל ההנחיות שאתם שומעים כאן לגבי תשומת לב לנעים, לא נעים, לתגובות לנעים, ליחס ללא נעים, וכמובן ההנחיות האלה לגבי תשומת לב להלכי רוח, ישימות בכל תנוחה, בכל צורה של תרגול ובכל צורה של חיים. אז הן גם ישימות לתרגול בהליכה. גם כשאנחנו הולכים, אנחנו מוזמנים לשים לב האם ואיזה אורח מופיע. בגדול, תשומת הלב, אם אנחנו בישיבה, אז אנחנו תשומת לב לגוף ולתחושות, ומדי פעם אפשר לעשות איזו שריקה, מדי פעם לשאול את עצמנו שאלה פתוחה, איזה אורח מתארח כרגע? יש כרגע אי שקט, יש כרגע עייפות, יש כרגע התנגדות למשהו, ספק. אז מדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו, וכמובן כאשר מופיע איזשהו אתגר ונהיה קשה, אז השאלה, מי מתארח כרגע? מה קורה כרגע? איזה אורח? ולפעמים יהיה, כמו שאמרתי, יותר מאורח אחד, יופיע גם אי שקט וגם ספק, יופיע גם השתוקקות וגם אי שקט, יופיע קונצרט של השתוקקות ודחייה. והשתוקקות ודחייה זה שני צדדים של אותו מטבע, והרבה פעמים הם מופיעים ביחד. כשאני דוחה משהו בבקראונד, אני משתוקק להפך של אותו משהו. אני דוחה כאב, אני משתוקק להיעדר של הכאב. אני משתוקק למשהו נעים, ואני דוחה, יש לי דחייה לאי שקט שאני חווה כל עוד ההשתוקקות לא מושגת. אז הם, ככל שנחקור, נשים לב שהם מופיעים ביחד יותר ויותר. פשוט בהירות למה מה שמתאפשר לי כרגע לשים לב. עוד הנחיה לגבי ההליכה, שההליכה זה תרגול מופלא ועמוק לא פחות מאשר ישיבה. זה לא שאנחנו נחים מהישיבה וככה מעבררים את הרגליים ואת הגב ואת הגוף, וזה גם זה, וזה בסדר גמור, אבל זה הליך, זה צורת תרגול שיש בה, מתפתחות בה אותן איכויות רק במינונים שונים. מתפתח בתשומת לב, מתפתחת בתשומת לב, מתפתחת בה היכולת לאסוף את התודעה, לאחד אותה עם מה שאנחנו שמים לב אליו, סבלנות, הקשבה, נוכחות, עירות, חקירה של מה שקורה, בהירות, כל אלה ועוד מתפתחות גם בהליכה. ואולי אפשר לשים לב היום גם לקצב המסוים שאני בוחר ללכת, ומה מתאפשר בכל סוג של קצב. למשל, כשהתודעה מאוד מאוד, או לא מאוד, קצת אפילו, יש אי שקט, אשר קורה שאנחנו באי שקט, יהיה קשה ללכת מאוד לאט. יהיה איזה צורך קצת להיות ביותר אנרגיה, ואז יכול להיות שהליכה יותר נמרצת תתאים לנו יותר. הליכה נמרצת וניקח מרחב יותר גדול ונלך בצורה יותר נמרצת, אפשר להיות בהמון תשומת לב גם כשהולכים בצורה נמרצת, ואז תשומת לב תהיה פשוט לדריכה, דריכה, דריכה, דריכה. ומתישהו זה ישתנה, וקצת התודעה תירגע, ואז אפשר להעיט, ואפשר לשחק עם זה ולראות איזה, מה הלך רוח כרגע, ואיך אני מתאים את קצב ההליכה להלך הרוח. לפעמים כאשר התודעה רגילה, אפשר אולי ללכת עוד יותר לאט, וממש לשים לב כמה תחושות שונות אפשר לגלות בהרמה אחת של כף רגל, וכמה לאט אני יכול להניע את הרגל ואני עדיין בתשומת לב. לפעמים זה מרתק, ולפעמים מרתק לשים לב שאני יכול לשים לב להרבה יותר דברים, והנוכחות יכולה להיות יותר חזקה, פשוט כי אני משחק עם המהירות של התנועה. אז פשוט תחקרו, תגלו. אני חושב שהלך רוח של חקירה, של משחק, של ניסוי ותהייה, של מוכנות להתנסות בסוגים שונים של תשומת לב, סוגים שונים של הליכה, תגלו את מה הסוג הליכה והקצב הליכה ואופן התשומת לב שעוזר לכם הכי לשים לב כרגע. מה שחשוב זה מה עוזר לי להיות בתשומת לב. אז מתאים את תשומת הלב, אני משחק, ודרך ניסוי וטעייה, דרך משחקיות, אני לומד מה עובד עבורי הכי טוב. אני רוצה גם להגיד שיש פה הזמנה לקחת עוד ועוד ויותר ויותר את האיכות של תשומת לב וליישם אותה גם מחוץ למקטעים האלה שנקראים ישיבה והליכה בתשומת לב. איך אפשר לאכול בתשומת לב? איך אפשר לעמוד בתור בתשומת לב? איך אפשר לראות את מה מופיע בי כשאני רואה איזה מנות, כשאני מריח את המנות, כשאני תואם את המנות, כשאני נמצא בתור, כשאני רואה שאין את המנה שכל כך פינטזתי עליה, שיש את המנה שפינטזתי עליה ואולי לא תהיה מנה מספיק, ואולי עד שאני אגיע. עולים הרבה דברים במשך היום, והרבה אורחים והרבה הלכי רוח, ואיך אנחנו יכולים להביא יותר ויותר תשומת לב גם לשאר היום. תשומת הלב כשאני מתקלח. האם אני מתקלח בתשומת לב, או אני לגמרי לגמרי בדבר הבא, ומה יקרה אחרי זה, ובקוס קפה, ובקוס תה, ובשינה, והתודעה נודדת לה תמיד למרחבים אינסופיים, כי התודעה היא אינסופית. איך אני יכול להביא, להחזיר את עצמי בעדינות, בסקרנות, למה קורה עכשיו? האם אני יכול לשתות תה בתשומת לב? יכולה להיות חוויה של התעוררות, לשתות תה בתשומת לב, יכול להיות רגע של התעוררות, חוויה מכוננת בחיים, שאני לגמרי בתשומת לב ולא עסוק במה יהיה אחרי כוס התה, מה יהיה הדבר הבא. אז יש לנו אינסוף הזדמנויות ליישם תשומת לב, ואני מאחל לכולנו המשך תרגול ושהות מופלאים.